שלום וברכה, ברשות כל הרבנים החשובים והקהל הקדוש היושבים בכנס המכובד הזה. אין כותבים שעות אלא בירושלים. כשכותבים שטר, אז אין כותבים שעות אלא בירושלים. מכאן יש ללמוד ששעה בירושלים זה כמו יום במקום אחר. ולכן ראוי שאני אכבד את הדרישה שנדרשתי לעמוד בה, לא לעבור את ה-20 דקות, והיא רצון שהדבר הזה יעלה בידינו. אמן. בספרו החשוב של הרב בלס, על... לא שומעים אמור. עכשיו? בסדר? טוב. בספרו החשוב של הרב בלס, ישנו פרק על הענווה והגאווה בתלמוד הירושלמי, ושם יש... הצגה של הנחת יסוד מאוד חשובה, והוא שהיחס אל, של הירושלמי להבלטת המעלות העצמיות של כל אדם שונה בין הבבלי לבין הירושלמי. שבבבלי יש כמין הנחיה מוסרית שהאדם יסתיר את מעלותיו, ואילו בירושלמי יש הבלטה של מצבים שבהם ראוי לאדם להשתמש בזכויותיו ובמעלותיו, כמובן לשם שמיים, בבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם. והדברים סובבים מסביב לסיפור בתעניות פרק ג' נדמה לי, הלכה ח', שבאו הגייסות לעירו של לוי בר סיסאי, רבי לוי בר סיסאי. באו גייסות, רצו לעשות טבח בעיר, עלה רבי לוי בר סיסאי על הגג ועם ספר תורה, ואמר לקדוש ברוך הוא, אם ביטלתי דבר אחד מן התורה, שיבואו הגייסות. הלכו להם הגייסות. כן, אנחנו רואים שרבי לוי בר סיסאי ידע שיש מצבים שבהם, כמובן הוא לא סתם עשה את זה שלא לצורך הציבור או שלא לצורך כלשהו, אבל יש מצבים שיש הבלטה של הזכויות. גם אחר כך התלמוד מספר שתלמידו של רבי לוי בר סיסאי, גם הוא בדורו, באו גייסות על העיר, עשה אותו סיפור, אלא שאומנם הלכו הגייסות, אבל יבשה ידו. אתה משלם איזשהו מחיר, כי אתה לא במדרגה של רבך. אחר כך הסיפור, זה מאוד מעניין שבאותה עיר, זה כל הזמן חוזר, תלמיד תלמידו של רבי לוי בר סיסאי, גם הוא באו אליו הגייסות, לא יבשה ידו, אבל גם לא הלכו הגייסות. לא הלך. למה? אולי הצדיק כל כך. אז אני יוצא לפי זה ש... כדאי להיות במדרגה מאוד נמוכה מאשר במדרגה בינונית. כי מי שהיה במדרגה בינונית, תלמידו של רבי לוי בר סיסאי, יבשה ידו. אבל מי שבמדרגה מאוד נמוכה, כלומר ביחס לשני הדורות הקודמים, אז אמנם הוא לא הצליח, אבל גם לא יבשה ידו. אין, איך אומרים? אין המת מרגיש במחת. כן? ו... אז באמת השאלה היא, האם זה כדאי להיות במדרגה גבוהה? זה בכלל שאלה כללית. האם זה כדאי להיות אידיאליסטי? התשובה היא שזה לא כדאי. אז למה האידיאליסטים הם אידיאליסטים? כי הם לא שואלים את עצמם שאלות כאלה. הם לא שואלים האם זה כדאי להיות אידיאליסט. הם אידיאליסטים. והשאלה היא, האם רבי לוי בר סיסאי לא חשש מגאווה? אז כנראה שהיה לו קורס הכנה לדבר הזה. במקום אחר, במסכת יבמות בירושלמי, מסופר שרבי לוי בר סיסאי, כשנתמנה כרב בעירו, אצל אנשי סימוניה, אז זה היה אחרי שהקהל פנה לרבי יהודה הנשיא, ביקש, תשלח לנו מורה הוראה גבוה. שלח להם את רבי לוי בר סיסאי, יש מקומות שכתוב רבי לוי, אבל יש גרסה רבי לוי בר סיסאי, והוא אמר, האיש הזה, תלמיד חכם, עצום, אתם יכולים לסמוך עליו. מה עשו? ביום ההכתרה, העמידו לו במה גדולה של עץ, בערך כמו הבמה פה בהיכל שלמה, והתחילו לשאול אותו שאלות, והוא לא ידע לענות. זימן אותו רבי יהודה הנשיא, אמר, מה זה צריך להיות? שלחתי אותך, אתה שישאלת לפני כולם? אמר, כן, שמו לי במה גבוהה כזאת, הייתה לי גאווה, פתאום שכחתי את כל התורה כולה. אז מאז הסיפור הזה, כנראה שרבי לוי בר סיסאי למד מהי ענווה. ולכן, כאשר היה צריך להבליט את מעלתו כדי להציל את העיר, הוא עשה את זה מתוך ענווה גמורה, וכפי שגם מובא בירושלמי, שגם הרב בלס מביא, שהסיבה שתפילתו הראשונה של חוני המעגל לא נענתה כשהוא התפלל על הגשמים, זה בגלל שלא בא בענווה, בפעם השנייה בא בענווה. והשאלה היא, מה המשמעות של לבוא בענווה? מה הכוונה של הביטוי הזה? כאן יש איזו השערה שמובאת בספר של הרב בלס, ואני רוצה לאשש אותה. לבוא בענווה זה שאדם בא למען הציבור. כאשר האדם בא בשם עצמו או למען עצמו, זה נקרא שהוא בא בגאווה. כאשר הוא פועל למען הציבור, זה נקרא שהוא בא בענווה, ואז מותר לו, ואפילו ראוי לו, להבליט את מעלותיו, בגלל שלא הוא העומד פה לדיון, אלא הציבור הוא העומד לדיון. וזה שייך בכלל לעניינו של התלמוד הירושלמי בכלל. שכפי שנאמר לפני כן, נאמר שזאת הנחה נועזת, אני חושב שזאת הנחה לא נועזת אלא נכונה, שהתלמוד הירושלמי אכן מתעסק בענייני הכלל. אני רוצה להביא לזה דוגמה קטנה. בפרק העשירי של מסכת סנהדרין, מתחיל במשניות, במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הפרק הזה בתלמוד הבבלי מוזז ממקומו והופך להיות פרק 11 במסכת סנהדרין, והוא רובו אגדות. איך נקרא הפרק המתחיל במילים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? התלמוד הבבלי מכנה את הפרק הזה בשם חלק, פרק חלק המפורסם. הירושלמי מכנה אותו בשם כל ישראל. כל ישראל, כן? אז זה הגיוני, אז זה מתחיל במילים כל ישראל שם חלק לעולם הבא, אז הפרק נקרא כל ישראל. השאלה היא, מה גרם לשינוי בכינוי? כשבבלי קורא במשנה, הבבלי, מטבע הדברים, איננו חי חיים לאומיים. התורה הפכה אצלו להיות דת פרטית. אז כשהוא קורא את המשפט, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מה ששובט אינו זה המילה חלק. הוא אומר, איזה יופי, במשנה כתוב שלי יש חלק לעולם הבא. ולכן מרוב שמחה הוא מכנה את כל הפרק כולו על שם החלק הזה שהוא גילה שם. לעומת זה, בירושלמי התפיסה היא לאומית. השאלה אם יש לי חלק או אין לי חלק היא שאלה משנית לחלוטין. מה שמעניין אותי, האם לכולם יש חלק? כל ישראל יש להם חלק? איזו שמחה, לכולם יש. לכן הירושלמי יכנה את הפרק בשם כל ישראל. במיוחד גם שאנחנו רואים שדוד ושלמה נענשו, גם מובא הדבר בספר, משום שהם פגעו בציבור. דוד המלך בזה שהוא מונה את ישראל כמו שמונים בקר וצאן, ושלמה משום שאמר בנו בניתי בית זבול לך מכון לשבטך העולמים, במקום להגיד בנינו. הרי זה לא אתה בונה המקדש, אלא אתה בא בשם האומה כולה לבנות את המקדש, לכן אתה לא יכול להגיד בניתי. הדבר הזה בולט בתורתה של ארץ ישראל, בדורנו במיוחד. אני רוצה להזכיר דבר מעניין שנהג רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, כשהיה המצעד הצבאי לפני מלחמת ששת הימים, מצעד צבאי גדול בירושלים, הרב צבי יהודה זצ"ל שלח את תלמידיו לראות את המצעד הצבאי. אמר להם, זה מצווה שנאמר, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כלומר, יש ערך לדבר הזה. וכפי שגם אומר הרן וגם אומר הרבינו יצחק אברבנאל, שהתורה לא תבטל את הערך של האמצעיים, ומאחר והאמצעיים זה כוחי ועוצם ידי, אדרבה, עליך לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אלא שעליך לזכור, וזכרת את השם אלוהיך, כי אני נותן לך כוח לעשות חיל. שאם לא כן, זאת גאווה. אבל אם זה בא מתוך זכירה שהשם הוא נותן כוח לעשות חיל, אדרבה, מן הראוי לומר, כוחי ועוצם ידי. בהקשר זה יש להזכיר שפעם באו קציני צבא אל הרב צבי יהודה ושאלו אותו, כבוד הרב, מה זה היהדות? מה זה? אז הוא אמר להם, זה גאווה לאומית. זה היהדות. זאת אומרת, אם אני מדבר על גאווה לאומית, זה אומר ענווה פרטית. ולכן, זה המבחן האמיתי של הזכות של האדם להבליט את עצמו, האם הוא בא בשם הציבור או למען הציבור, או שהוא בא למען עצמו. אנחנו רואים ביטויים נוספים בתלמוד הירושלמי למין עזות דקדושה שהיא בעלת סגנון שונה מהתלמוד הבבלי. וכאן אני רוצה להביא דווקא ראייה מהתלמוד הבבלי עצמו. במסכת תענית נאמר תא חזה, דווקא זה אחד המקומות היחידים שבהם הירושלמי משתמש בביטוי, זה שהבבלי משתמש בביטוי שהוא שמור בדרך כלל לירושלמי, תא חזה, בוא וראה, מה בין תקיפי ארעד ישראל לחסידי בבל. תקיפי ארעד ישראל, כלומר החזקים, התקיפים שבארץ ישראל, מדובר על רבי יונה אבוה דרבי מאני. ואילו הענבים, החסידים של בבל, זה רב הונה ורב חסדה. סופר הסיפור המפורסם שכאשר לא ירדו גשמים, אז רב הונה ורב חסדה היו אוספים את כל הקהל ועומדים באמצע הבמה בין אלפי אנשים, אולי עשרות אלפי אנשים, היו מתפללים והגשם היה יורד. ואז כולם ידעו שבזכות תפילתם של שני הצדיקים האלה ירד הגשם. כלומר, זאת, הם ענבים, הם חסידים, אבל כולם יודעים שהם ענבים וחסידים. לעומת רבי יונה אבוה דרבי מאני, שכאשר לא היה גשם, היה אומר לאשתו, אני הולך לקנות חיטה. החיטה הייתה ביוקר. שם סק בתוך הסל שבו הולך לקנות את החיטה. במקום ללכת לקנות את החיטה, הוא היה יורד לבקעה, למקום מוסתר, יורד לתוך האדמה, שנאמר ממעמקים קראתיך השם, לובש את הסק, ומתפלל. ועוזב את המקום. בזמן שהוא חוזר הביתה, כבר הגשם התחיל לרדת. ואז הוא חזר הביתה, אומר לאשתו, אני ראיתי שהגשם יורד, אז בטח המחיר של החיטה ירד, אז לא קניתי. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים מה זה התקיפות של ארעד ישראל. הוא תקיף, כנראה שאם הגמרא אומרת שהוא היה תקיף, כנראה שהוא היה אדם תקיף. אבל כשהייתה סכנה של הבלטת הצדקות הפרטית שלו, את זה הוא הסתיר. כי היה מקום לחשוב שהוא בא לקדם את עצמו, את העניינים שלו. לכן את זה הוא עשה בסדר, ואפילו אשתו לא ידעה על כך. יש כנראה לקשור את הדברים לתכונה שמביאה את הגאולה בסופו של דבר. חז"ל אמרו במסכת סוטה, בעקבות משיכה חוצפה יסגה. אז אפשר לומר שכפי שרגילים לומר, שהחוצפה שתתרבה לקראת ימות המשיח היא אחת מן הצרות של הגאולה. ידוע משנתו של הרב קוק זצ"ל שראה בחוצפה שלקראת המשיחה גילוי של כוחות גנוזים שצריכים להתפרץ על מנת שהעולם יושלם. והכוחות הגנוזים האלה באים לידי ביטוי בהתחלה בצורה של קליפה חוצפנית, אבל יש פה איזה ערך גדול. וגם הרב אומר באורות שהגאולה התחילה, כלומר הציונות התאפשרה ברגע שהאומה הרגישה את צדקתה הפנימית. ברגע שהרגשנו שהגלות כבר מילאה את תפקידה, שנרצה אבונה של האומה, אז יש לנו גם העוז לטבוע, אפילו בחוצפה, שתוחזר לנו גזלתנו, תוחזר לנו ארץ ישראל. אבל יש כנראה משהו נוסף. הגמרא אומרת, מה זה חוצפה? חוצפה, מלכותה בלטגה. מלכות ללא כתר. טוב, מי שפה עוסק בקבלה, אז בוודאי יחשוב מלכות ללא כתר. מה הכוונה של הדבר? שהאדם ממליך את עצמו ללא שקיבל סמכות חיצונית. איפה מצאנו דבר כזה? שיש לאדם כוח לומר שכוחו הפנימי די בו כדי לתת לו רשות הדיבור. הדברים מפורשים בספר ירמיהו. ולא ילמדו עוד איש את רעהו. יבוא זמן שבמקום שהאדם יחיה במרחק מן הדיבור, הדיבור ינבע מפנימיותו. ולכן המצב יהיה עד כדי כך שלא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מגדולם ועד קטנם. כשתתברר ההערה הפנימית של נשמתו של האדם בינו לבין עצמו, עד כדי כך שכבר לא יזדקק ללמוד מזולתו. וזה מצאנו התנוצצות של הרעיון הזה בהתנהגותו של בר דרומה, שאלו הוא בר כוכבה, שהיה אומר לא תסעוד ולא תחשוף, שהיה בא בביטוי שמשתמע לפחות כחוצפה, שהוא אומר לקדוש ברוך הוא אל תעזור לנו, רק אל תפריע. שבפנימיות הדברים הוא רצה לגלות את הכוחות הגנוזים בחיילים שלו, שלא יסמכו רק על סייעתא דשמיא, אלא שיצאו למלחמה מתוך הגבורה הפנימית שלהם. יש לציין, בבבלי מוזכר ש שבר דרומה היה מבקש מהחיילים שלו, מי שרצה להיבחן, מי שרצה להתקבל ליחידה נבחרת, היה קוטע את האצבע שלו, לראות אם הוא גיבור. עד שחכמים אמרו על זה ביקורת, שאתה עושה את בני ישראל בעלי מומים, זה לא יכול להיות. אבל השאלה היא באמת, למה הוא רצה לחתוך את האצבע? שמעתי על דרך ההלצה, שאלה הם היו בחורי ישיבות, אז הוא רצה לחתוך את הבוהן הימנית שלהם, כי הם היו עושים יותר מדי פלפולים. ולכן הוא רצה ליישר את דרכם, שיהיו קצת פחות מפולפלים, אולי שילמדו קצת יותר את התלמוד הירושלמי. ואם כן, ודאי שהיה ראוי שאני אעריך יותר בכל הדברים, אבל אני החלטתי להיות נאמן לבקשה של המארגנים. רק נאמר שהגאווה לכאורה שמתגלה, שמקבל איזה סוג של הכשר דרך הסוגיות של הירושלמי, כפי שביאר אותם הרב בלס, הגאווה הזאת יכולה גם כן להיות בבחינת והלכת בדרכיו. הרי נאמר על הקדוש ברוך הוא, השם מלך, גאות לבש, אשיר על השם כי גאו גאה. אז מה הוא גאו גאה, אף אתה גאו תגאה? כמובן בענווה ואמיתית ולא מתוך עזות חלילה. תודה רבה על הקשבתכם.